שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע. אחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו הקולנוע, נדבר על הסרט המתמחה. הביקורת תחולק לשניים כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספר לענתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C בעברית, sarcastim, א' אחרי הקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר הערות או מחמאות. שלום אורן.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר, מעניינים.
בסדר, רציתי לדבר איתך על פודקאסטים.
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 וואלה, שמעתי על זה. זה הדבר הזה שמקליטים אנשים ומעלים לאינטרנט.
א', יש, אני מקשיב לכמה וכמה פודקאסטים. אחד חגג לפני שבועיים את הפרק האלף שלו.
וואו.
השני, הוא הפסיק לחגוג, הוא, יש לו בערך 1,200 פרקים. שזה לא יומן. למה זה חשוב? כי השבוע התחלתי להקשיב לפודקאסט מחדש. מה זה פודקאסט? זה מין קורס כזה, שיש לו 46 פרקים, שהקשבתי לו לפני 18 שנה. ואמרתי...
לא היו פודקאסטים אז.
יפה, חיכיתי לזה שתגיד את זה. אז כן, אז אני, עוד לפני שהיו פודקאסטים, אני הקשבתי לפודקאסטים. זה מצא, לא היה לי כוח, היה לי קומיוט ארוך.
הורדתי משהו מוקלט.
שמתי את זה, צרבתי את זה על סידי, כי עוד לא היה לי נגן MP3.
שמתי בסוני ווקמן שלי.
לא, הכנסתי את זה, היה לי סידי פלייר באוטו, וככה נסעתי לעבודה, והקשבתי, וזה היה תענוג, ואמרתי, מתחשק לי להקשיב לעוד פעם, והתחלתי להקשיב לעוד פעם.
כמו שאני אגיד ששמעתי בספוטיפיי לפני 18 שנה, זה אותו סיפור, נכון? היית מוריד איזה שירים צורים על הדיסק, שומע באוטו.
אבל זה הפודקאסט, אפשר להגדיר את זה כפודקאסט. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? בגלל שחשבתי על זה שאם בעוד 18 שנה, מישהו ירצה לשמוע על הסרטים שהיו לפני 18 שנה, הוא יקשיב לפודקאסטים שלנו. ואז... בכל תחילת פרק הוא בעצם יקבל איזה דקה וחצי של מה קרה לנו בשנה המפורשת הזאת, נכון? אז למען הדורות הבאים אני אגיד מה עבר עלינו בשבועיים האחרונים. לא, באמת, זה מטורף, זה סינואר
איראן.
כן, אתה יודע, מאות מטוסים טסו לאיראן והפציצו, ובניגוד למלחמת העולם השנייה, שכשהיה מתקפה של מאות מטוסים ורק חצי מהם חזרו, כל טייסינו שבו בשלום.
כמו שראינו בסדרות,
כן, 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 אבל אצלנו כל טייסינו שווים בשלום לבסיסם, ומהצד השני, תקשיב בימים האחרונים, מילואיניקים שנהרגים. אני לא מצליח להכיל את זה.
בגיל שלנו.
אני לא מצליח להכיל את זה. אתה יודע, ראיתי היום את הסטרייפ הזה בטלוויזיה, בשבוע האחרון 56 יתומים. זה מספר בלתי נתפס. פס בכלל, אתה יודע, הלב שלי נמאך, אני לא מצליח להכיל את זה. כן, אז למען הדורות הבאים, אתה יודע, ואז אנחנו מדברים על סרטים, סבבה, וזה, כן, כולם אומרים לנו, איזה יופי, פודקאסט, אסקפיזם, נכון, כן, אבל אנחנו לא מתרגלים. לא מתרגלים, ואסור לנו להתרגל, וטוב שכך, ואנחנו, כמו כולם, אנחנו כמו כולם, עוקבים, ממשיכים, נחמץ לנו הלב.
הבן שלי טס בשלישי בלילה הקרוב, שלישי שהולך להיות בן שלישי לרביעי, טסים למשלחת לפולין.
וואלה.
כן. וזה, חשבתי על זה שאתה יוצא, מה זה עושה שאתה יוצא למשלחת כזאת של זיכרון, שואה וכולי, בשנה כזאת.
כן.
שאתה, אתה יודע, שאתה חי, זה לא שואה, כן, אבל זה יהיה אנפין, אבל עדיין זה...
הכי קרוב. הכי קרוב למה שידענו.
אם זה מכה לך, או אולי להפך, אולי מעצים לך, אולי זה הפכה להיות יותר רלוונטי, וכדע, כל התמודדות עם מה זה זיכרון וכולי.
מעניין. אתה יודע, אפשר לדבר על זה הרבה, אנחנו לא נכנסים, אנחנו מקפידים, אסקפיזם, יש כל מיני דברים שאפשר להגיד על, על הטיולים. אני חושב שאמרתי בזמנו, כשראינו את הסרט על, על הבית של מפקד מחנה אושוויץ. כן, כן, כן. אתה זוכר איך קוראו לה? אני לא זוכר עכשיו.
אזור העניין.
נכון, אזור העניין. ואני זוכר, אמרתי, דיברתי על, על המסעות לפולין, ועל זה שהדגש היה, הדגש הפך להיות שרק לא נהפוך להיות כמוהם.
כן.
ואני התקוממתי ואמרתי, לא, הדגש צריך להיות לעולם לא עוד. מדהים, מדהים שאמרתי את זה לפני ה...
הקטע פה, בוא נקשר את זה חזרה לסרטים, לא חושב שאמרתי את זה, אבל אני, אולי כן, אבל שפילברג עשה הרי בזמנו את הפרויקט הנצחה של ניצול השואה, והוא בא וצילם את סבא וסבתא שלי.
כן, וגם הורים של אשתי.
כן, לא יודע אם סיפרנו על זה, אז אמרתי של הבן שלי, כאילו, אתה יודע, סרט של שעתיים וחצי, שסבתא שלי מספרת מה היא עברה, והיא הייתה... הייתה בפולין, והייתה באושוויץ, והייתה בברגן בלט, ובמיינדן,
וכל... זה סיפור של כולנו.
כן, 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 ואתה יודע, והיא הייתה גם מאוד קוהרנטית, וזה סרט שאנחנו, מאוד קשה לי לראות אותו, אז אני רואה את זה רק פעם בכמה שנים שיש לי את זה, ביום השואה וזה, אבל אמרתי, אוכל לקראת המסע, תראה את זה, ואולי נכין איזה סרטון של כמה דקות, תוכל להראות לה, זה, אז כן.
מדהים, מדהים. כן, טוב, אפשר לדבר על זה הרבה.
טוב.
בוא נעבור לחדשות.
יאללה.
אין לי חדשות.
לי יש.
יש לי פלאגין.
פלאגין, אוקיי.
כן, אתה יודע, סרטים, הכל. ראית את הסרט הרבי קפוארה?
דיברת עליו פעם שעבר, נכון. לא פשוט, לפני כמה פעמים, לא, לא
הלכתי
ראיתי.
הלכתי לראות אותו בסינמטק, נכון. ממש, ממש, ממש נהניתי ממנו, סיפרתי עליו בעריכות, ומי שמשחק בסרט, לא משחק, זה סרט דוקומנטרי, על אחד משתי הדמויות, זה מיקי חיית, הוא הרבי,
כן, סיפרת את זה אז.
הרבי מקפוארה, אשתי ראינה אותו לפודקאסט שלה.
וואלה.
כן. אנחנו לא מצליחים להביא אנשים מפורסמים לרעיונות, אשתי מצליחה.
גדל.
לא בנושא סרטים, לפודקאסט שלה קוראים מי רוצה נס, אז הנה עשיתי פודקאסט, אפשר לשמוע את
הרב... פלאגין.
אז אפשר לשמוע את מיקי חיית מדבר בפודקאסט.
מעולה.
זו, הפרק עוד לא יצא, הוא יצא, אבל כן, מגניב, ממש איזה חיבור, איזה כיף. אז זהו, לא היה
את הפרק הוא אתה ערכת?
כן, האמת, לגמרי.
טוב, אז אני אדבר כמה חדשות קולנוע אחרות. אז תראה, לא קרו המון המון דברים, גם חגים וכאלה וזה, אבל יש כמה דברים שאולי אפשר לציין. אז אני אדבר כמה דברים. יש את ג'יימס גן, שהוא עושה ריבוט לאודיסי, לעולם של DC. אז בזה פעם משתחררות ידיעות על הפרויקט הסרט, שאני הכי מטפל לו ב-2025, הוא...
סופרמן
לגאסי, ברור. וג'יימס גן עובד עליו, זה הסרט הראשון שיעשה ריבוט בעצם, כמעט הראשון, לא משנה, שיעשה ריבוט לעולם של DC. מדי פעם מתפרסמות ידיעות על...
וצילומים.
צילומים, כן, מהסט, איזה פוסטר, אז עכשיו הידיעה, השמועות האחרונות זה שהכלב שלו, קריפטו, יהיה ב...
באמת?
יהיה ב... כן, ושהווייב של הסרט הולך להיות מאוד שונה מכל מה שראינו בעבר על סופרמן, הולך להיות הרבה יותר ברוח הקומיקס, הרבה יותר כליל כנראה, משהו מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים, אומרים שזה הולך להיות מאוד מעניין, אז נראה, זה מדי פעם, מדי פעם יש אידיוט, אני מחכה לזה מאוד.
מה, אבל הסרטים של כריסטופר ריב גם היו כלילים, לא היו כבדים. אנחנו זוכרים אולי את...
סרטים מעולים, אין ספק. כן, כן. אבל כן, אבל...
אבל הם היו כלילים.
נכון, אבל אומרים שזה הולך להיות שונה, מאוד שונה. פרופו זה, ראיתי, אתה יודע, היה את הסרט שדיברנו עליו, על כריסטופר ריב, הדוקומנטרי, שהיה מאוד בפסטיבל חיפה שנדחה, והיה עליו, היה טרום בחורה אתמול בסינמטק תל אביב, לצערי לא יצא לי לראות עדיין, אתמול היה, אבל עשו על זה כתבה בטלוויזיה, לקראת הזה, זה כל כך מרגש.
אני אמרתי לך
שבאללה... לא, ראיתי את הרב כמה פעמים, אבל...
אני אמרתי לך שאני בכיתי מהטריילר.
יש שם קטעים שאני כילד, היה לי צמרמורת, צמרמורת, במיוחד בסופרמן, גם בסופרמן אחד, יש קטעים שהם, אתה יודע, הקטע שהוא פעם ראשונה רואים אותו, ואף שאחרי שג'ורל מדבר אליו, הקטע שהוא כמובן האיקוני, שהוא לפ עם ה... מציל אותה מההליקופטר, you've got me, you've got you, ובסופרמן 2, שזה סרט שהיה לי פרפורים בלב, שראיתי אותו, היה את ה... הקטע הבלתי נשכח שהוא מאבד הרי את הכוחות לטובת לואיס, ואז הוא חוזר ומקבל את הכוחות מחדש ומגיע פעם ראשונה לג'נרל זו, אומר לו, ג'נרל, would you mind to step outside? וכאילו, זה הצמרמורת שהעיתונים עפים שם מהרוח שהוא מגיע, ובסוף שהוא מאבד את הכוחות, כאילו מאבד את הכוחות עוד פעם, אבל בעצם הוא הפך את זה, זה הסרט שאני כילד,
אני לא זוכר את הסרטים כל כך טוב, אבל לראות את סופרמן כיסא גלגלים, על זה הסרט, על הילדים שלו, איך הם נראים.
קיצור, אני יכול לדבר על זה, אני יכול לדבר בקיצור, סופרמן. אם כבר סופרמן, ספיידרמן. תום הולנד אישר שעושים ספיידרמן 4, וכבר מתחילים צילומים הקיץ הזה, זה ייתן לי ב-2026 רק, אז כן, יש למה לחכות לספיידרמן 4, השמועות היו שכן יהיה, לא יהיה, זה, הולך להיות ספיידרמן 4 עם תום הולנד, כן, אז חדשה שמרישה את המריצים באינטרנט בימים האחרונים.
אני רק מזכיר לכולם שאנחנו פודקאסט בנושא סרטים וסדרות, ולא על גיבורי על.
סרטים וסדרות של גיבורי על, לא?
כן.
אז כן, אז בואו נמשיך לעוד סרטים. היו המון טריילרים לאחרונה, וגם כמה חדשות סביבם, אז יש, דיברנו על שונה חדשה של סברנס, יצא טריילר חדש, יצאת בינואר, אז סברנס, נזכיר את זה. נולן. אפרופו זה, מתחילים לצאת עכשיו גם, כמו שסופרמן מתחילים לצאת זה, על השמועות לסרט הבא של נולן. אז גם תום הולנד כדי לשחק שם, והוא חוזר למלי, מדיימון, והסרט הולך בקיץ 2026, המון המון עפוף מסתורין, מה הולך להיות, כרגיל, מתחילים צילומים, מתחילים זה, בקיצור, נולן מתחיל לפמפם את מכונת השיווק לקראת הסרט הבא של נולן, שכולנו נראה אותו ונחכה לו, אז זה עוד מה שקורה, שקרה בשבועיים האחרונים מדברים, זוכר שדיברתי לסרט Wild Robot, רוזה רובוטית לפני איזה שבועיים, או חודש כבר, אז הכריזו על סרט המשך, Wild Robot,
מגניב,
כן, זה הצליח ויוצא עוצרת,
ראיתי אותו.
ראית רוזה רובוטית? כן. יופי. ואתה דבר על זה היום? לא. או שלא? אהבת?
מאוד.
איזה יופי. אחלה. כיף. כן, זאת המלצה שאתה מהדד אותה. זוכר את הסרט The Running Man עם ארנולד שוורצנגר?
בטח. איך קראו לו בעברית?
הנרדף.
נכון, נכון. הוא במשחק טלוויזיה.
משחק טלוויזיה, כזה סוג של משחקי הרעב.
שנות
ה-80. שנות ה-80. עושים איזה רימייק. עם גלן פאוול וג'וש ברולין. טאנוס יהיה הרשע, וגלן פאוול הכוכב החדש, הוא השוורצנגר החדש, אז הרים לי כלדה. איך אהבת הסרט הזה?
טרש מובי, בי מובי.
אבל מדהים, מדהים, איזה סרט כיף.
בטח, ראיתי אותו מלא פעמים.
גם אני, כן. ואם מדברים על רימייק, זה לא בדיוק רימייק, האמת, אתה יודע מה, בוא נדבר על רימייק, יש עוד רימייק. עוד סרט שאני מאוד מאוד אוהב, פרודיה, שוב, ז'אנר שאני מאוד אוהב, האקדח בית מצחוק, עושים רימייק לאקדח בית מצחוק. ומי הולך לשחק את לזי נילסן?
מי?
ליאם ניסן.
לא יכול להיות. לא מתחבר. הוא לא הדמות.
הוא כוכב סרט הפעולה, הוא הולך לשחק באקדח במצחוק.
מצחיק.
הוא יודע את הרגע שהוא פורש מסרט הפעולה בגיל 72, יש לו מילי או שלושה או חמישה סרטים שהוא מצטיין להם כרגע, וזהו. זה היה אמיתי דרך אגב. דיברנו על זה שעוד סרט חדש שממש יצא טריילר לאחרונה, זה סרט חדש לרצח הספורטאים במינכן. ראית את הטריילר?
כן.
נקרא September 5th, שזה התאריך של...
מהזווית של הטלוויזיה.
של הטלוויזיה. הסרט יוצא בנובמבר, הוא על 5 בספטמבר, הוא נקרא גם 5 בספטמבר, אז עוד סרט מסקרן עם זווית יהודית חזקה.
אתה יודע שהייתי בלוויה, בבית קברות קריית שאול.
אוקיי.
אין לזה שום... ואתה נכנס לבית קברות, ואתה רואה את המצבות של הנרצחים של הספורטאים, ממש בכניסה.
באזרחי.
כן, כמובן.
כן, כן.
לא ידעתי, כאילו לא ידעתי שהם קבורים שם, בקריית שאול.
וואלה.
כן.
הייתי שם קמפיין, אבל לא
פינתי לב. לפני שבועיים הייתי שם.
וואלה. טוב, בחדשה האחרונה היה אירוע של פוקס המאה ה-20, בשבועיים האחרונים, הוא היה כמו עוד אולפן גדול שעושה מדי פעם אירוע, הודיעו על הרבה מאוד רימייקים, או לא רימייק, סליחה. סרטי המשך, לא רימייקים, סרטי המשך להרבה מהפרנצ'ייזים שלהם, עושים סרט המשך לנושא השמיני רומולוס, עושים עוד כוכב קופים, עושים איזה שני סרטים חדשים בסדרת הפרדטור, הטורף, קיצור.
איזה בסה. כן,
הרבה דברים חדשים.
איזה בסה.
ממש. טוב, זהו, זה החדשות שלי שהיו, לא דברים מאוד זה, אבל כן.
בוא אני אספר קצת על דברים שראיתי בשבועיים האחרונים, לא יותר מדי.
יאללה.
ראיתי סרט שנקרא Brothers.
אחים.
נכון. השחקנים הם ג'וש ברולין.
טאנוס.
פיטר דינקלייג'.
הגמד.
הגמד מ...
משחקי
הכס. ברנדון פרייזר.
וואלה.
אתה אוהב אותו.
המומיה.
נכון. וגלן קלוז.
אוקיי.
ארבעה... מה יכול...
ארבעה שחקנים מעולים.
מה יכול להיות רע? קיצור,
שלא שמענו לפני זה.
שני אחים תאומים, ג'וש ברולין ופיטר דינקלג'.
וראית הסרט הזה, התאומים, שוורצנגר ודני דוויטו.
בדיוק. אז זה. אז הם שני אחים תאומים, והם גדלים באווירה של משפחת פשע, אמא שלהם זה גלן קלוז, יוצאים למשימה אחת אחרונה. עכשיו, זה קומי. כאילו, מה, כן. מה לי? כאילו, מה? אבל תקשיב, ראיתי את הטריילר, ושחקנים כאלה, אתה יודע, מוכשרים וטובים, אמרתי, יאללה, נזרום, נראה. קיצור, סיפור כזה פשוט, קצת קומי, לא יותר מדי, לא צחקתי יותר מדי, אבל... והם קריזמטיים, והם מצחיקים, והם, אתה יודע, טוב להם, טוב להם ביחד, והסיפור הוא כזה סבבה, שחקנים אדירים. שמע, זה לא יכול להיכשל. אין, אחלה. אתה בא לך לראות כזה סרט קליל.
קומדיה ונהנת ממנו.
קומדיה.
אתה לאחרונה רואה קומדיה ונהנה ממנו. שמת לב? זה כבר פעם ששנייה לאחרונה. זה
שרשומי התקופה. בקיצור, אם בא לך לראות, זה באמזון פריים.
איזה כיף.
נקרא בראדרס. אי אפשר פספס.
יש לי הרבה דברים טובים לראות, איזה כיף.
כן, אוקיי. הדבר השני שראיתי נקרא כאוס, בקיי.
ראית את זה? וואו.
כן.
עוד לא ראיתי את זה.
כאוס בקיי. זו סדרה בנטפליקס.
נכון.
זה סיפורי המיתולוגיה היוונית בעולם המודרני.
ג'ף גולדבלום.
ג'ף גולדבלום משחק את זאוס.
זוס.
זוס. וג'נט מקטיר. היא שיחקה את עורכת הדין באוזרק. זה היה לה מראה מאוד מובחן.
והבלונדינית הקהירה הזאת.
עם השיער הקצר, נכון? היא משחקת כהרה, ויש עוד המון המון אלים יוונים. קיצור, סיפור העלילה הוא, זאוס מגלה שיום אחד קם בבוקר, יש לו קמת במצח, מגלה שהוא
מזדקן,
והוא מפתח פרנויה. שהאלים האחרים רוצים להפיל אותו, ואתה יודע, כשבאמת כולם רודפים אחריך, זה לא אומר שאתה פרנואיד. ובאמת פרומטאוס בונה תוכנית מאוד מורכבת, עם איזה 19 שלבים, איך להפיל את מלך האלים, כי בשביל להפיל את מלך האלים, אתה צריך תוכנית מאוד מאוד מורכבת, והוא משתף בתוכנית שלו את הרה, את היידיס,
אל
השאול, פוסיידון, אל הים, דיונוס... דיונוסיס, מדוזה, מיינוס, קיצור.
כל הדמות הידועות. פרסי ג'קסון.
אבל הכל בעולם המודרני. הם משחקים בקרטים ביוון, אבל אתה יודע, טלפונים סלולריים, הכל בסדר. והסיפור מתחיל מאוד לאט.
כן, הם לא חיים אבל באולימפוס וזה?
כן, אבל הם יורדים לכדור הארץ ועולים, כן, כן. ויש כמה קווי עלילה, כי זה אמרתי לך, הוא בונה תוכנית 19 שלבים, וזה לאט לאט הדברים מתחברים, אז זה בסגנון הזה, כאילו יש לך איזה 18 קווי עלילה, ואתה לא מבין מי נגד מי ולמה, אבל לאט לאט פתאום הכל מתחבר, ומי שאוהב את הסגנון הזה, אני חושב שהוא ייהנה.
סוג של הייסט נשמע כזה.
כן, אפשר, זה לא...
הרבה שלבים.
כן, זה לא, אני יכול להגיד שזה לא המוקד, אבל אוקיי, אפשר, סוג של הייסט, אבל של האלים.
כן.
העניין הוא שזה שזור במיתולוגיה היוונית. ואם אתה מכיר, אני לא מכיר את כל הסיפורים, אני מכיר מעט מאוד, אבל אני לא זוכר, יש שם כל מיני סיפורים כאלה, שיש איזה מישהי שהיא מתה, והאהוב שלה, צריך לרדת לשאול, עכשיו זה סיפור מהמיתולוגיה, הוא צריך לעבור את הנהר ולחלץ אותה מהשאול, כן, כן. והוא מנגן בכלי נגינה שלו, זה הסיפור המיתולוגי. אז הכל שזור, כלומר, כאילו זה מצולם, זה חלק מהעלילה של איך פרומטאוס מפיל את, רוצה להפיל את זאוס, כן. אבל זה יפה, ומי שאוהב את המיתולוגיה היוונית ומכיר את הסיפורים, ממש יאהב את איך כל הסיפורים הקטנים האלה, שכאילו לא קשורים אחד לשני.
מיתולוגיה היוונית, זה גיבורי על של פעם.
בדיוק.
אני מת על זה.
עכשיו, זאוס הוא הומלנדר, עם גיבורי על סביבו, שאף אחד לא יכול עליו, כאילו הוא הכי חזק, והוא ככה מתנהל, ובכלל כל האלים, אתה יודע, מתייחסים לבני אדם, קצת כמו...
הרקולס שם?
לא.
מה?
אבל פרומטאוס שם.
טוב.
פרומטאוס זה ש... הרי הוא תלה אותו על צוק, והציפורים באות...
לא, זה לא פרומטאוס, זה עם האש.
נכון, אז...
שנעשה לה עם הנוצות, עם השמש. זה אנדרומדה, אולי.
לא, 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 לא. זה לא פרומטאוס? אני חושב שכן. אולי אני טועה.
אני כבר... כן, כן.
ויש את סיזיפוס, לא משנה. בקיצור, כן. בכל אופן, מה רציתי להגיד? כן, אז הם כאילו יורדים לכדור הארץ, ובני אדם שלהם זה קצת כמו נמלים, הם שורפים אותם עם זכוכית מגדלת. כן, כזה, אתה יודע, לא מתייחסים אליהם. ובני אדם גם סוגדים לאלים, באמת. גם בתקופה המודרנית הם סוגדים לאלים, וזה מאוד יפה.
פלברטאים.
כן, והסדרה היא סביב מי שולט, האם זה האל, הגורל, או הרצון החופשי של בני אדם, אתה יודע, משהו כזה. וזה מגניב, ואני באמת נהניתי, זה כמובן מוגדר קומדיה, כן. אני לא חייכתי אפילו פעם אחת, אבל אולי כמיתולוגיה יוונית, זה לא באמת קומדיה, זה יותר טרגדיה, אבל בסדר. ראיתי 8 פרקים, ממש נהניתי.
מתוך?
8, העונה אוקיי. הראשונה. העונה הראשונה נגמרת בקליפהנגר נהדר, והסדרה בוטלה.
אין עוד יודע.
אז אני מזהיר מראש. אם בא לך לראות וליהנות סבבה, זה לא נגמר.
לא תהיה עונה שנייה.
וזה מעניין, אתה יודע, זה באמת אפשר לדבר על למה היא בוטלה. והלכתי ובדקתי למה היא בוטלה. היא בוטלה כי היו לה בפרק הראשון 800 מיליון דקות צפייה.
מה הסף?
לא, רק זה כנראה לא מספיק, אתה יודע,
ב-850, ב-900.
לא יודע, מיליארד פלוס, בפחות ממיליארד אנחנו לא... עכשיו, העניין הוא שגם בפרק השני הייתה לה דעיכה של...
34%.
50.
אוקיי.
עכשיו, אני יודע למה. כי ראיתי את הפרק הראשון, ולקח לי שבועות, אני לא יודע כמה, עד שנאותתי לראות את הפרק השני. היא בכלל לא... זה לא מושך אותך, כי כמו שאמרתי, הפרק הראשון זה 6 קווי עלילה שהולכים לכל מיני כיוונים, וזה לא מספיק גורם לך לראות את ה... לראות את ה, את ה, את השני. ובמונחי נטפליקס, 800 מיליון דקות, אם 50% נפילה, זה לא מספיק. ואני חושב על האופן שבו משחררים את הסדרות. אתה יודע, אפל משחררים 2-3 פרקים.
כן.
ואז אתה לא רואה פרק אחד, אתה רואה 2-3 פרקים, וזה מכניס אותך לסדר.
בנטפליקס משחררים הכל.
נטפליקס משחררים את הכל. דיברנו על זה. אתה לא תראה את כל 8, נכון? אז ראיתי אחד, וזה לא מספיק מושך. ועכשיו אתה חושב, מה צריך לקרות בשביל שסדרה תצליח? צריך שהפרק הראשון יהיה
שוס.
שוס.
יהיה עבודים.
עכשיו, יותר מזה, אם זה משוחרר בבינץ' בבת אחת, הזמן של השיחה ליד המתקן מים בעבודה, הוא מתקצר. כי אנשים רואים את זה בשבוע, שבועיים הראשונים שהסדרה משוחררת, וזהו. ואם לא ממשיכים לדבר, אין סיבה שתחזור. לעומת סדרה שמשוחררת כל שבוע,
כן, משחקי הכס כזה שכל שבוע יש.
ממשיכים לדבר על זה. ואז, גם אם לא ראית את הפרקים הראשונים, אתה יכול לחזור ולהתחיל לראות. ואז אחוזי הצפייה עולים, ואז הסדרה. כאילו יש משהו במנגנון הסטרימינג של נטפליקס שהוא...
הוא חד עצמו, הוא קניבליזם. דיברנו על זה פעם, אמר לך שאני מעדיף, שאני פחות אוהב את...
נכון, וזו סדרה טובה, רק שהפרק הראשון לא מספיק מושך להשאיר אותך לפרק השני, ולא מספיק דיברו על זה ליד המתקן מים, אז סדרה כזאת טובה, עם שחקנים כאלה טובים.
והיא זכתה להמון המון ביקורות טובות, ואנשים אוהבים אותה, והביקורות טובות.
קיצור, חבל. אבל אם בא לך לראות, אז סבבה, 8 פרקים, אבל אין יותר מזה. קונסלה.
טוב, בסה.
זהו, Brothers באמזון, Chaos ב-K בנטפליקס, וזה מה שראיתי.
טוב, אני אדבר על מה שאני ראיתי.
כן.
נתחיל. סדרה באפל TV, שאני יודע שגם אתה התחלת לראות, אבל גם אני רואה, נקרא דיסקליימר.
כן, נכון. עוד לא רציתי לדבר עליה, כי לא ראיתי את כולה.
היא לא נגמרה.
בגלל זה לא רציתי, אמרתי
אני אחכה. אבל אני כבר 5 מתוך 7 פרקים שסיימו סך הכל, 5 כבר שוחררו וראיתי את כל 5. אני ממש אוהב אותה. תעתי סדרה ממש מעולה. בוא נדבר איתי, אלפונסו קוארון, הבמה הידוע מכוח משיכה, רומא, שזכה באוסקר, בדמות בנטפליקס. אז הוא עבר עכשיו לחצת הקווים לאפל. קייט בלנשט, אהובתך.
אחת השחקניות הכי טובות.
סאשה ברון כהן, בתפקיד בעלה. קווין קליין, מדג ושמו וונדה, והרבה דברים אחרי, אבל הוא הכי זכור לי משם. הסדרה נפתחת בכמה קווי עלילה, שבהתחלה הפרק שלנו לא ברור כיצד הם קשורים. אוקיי, הזמן קצת
להבין. מה זה לא ברור? אתה לא יודע בכלל מי נגד מי, מה?
כן, אבל אני דווקא אוהב את זה. אני אוהב סדרות כאלה שבהתחלה... יש קצת סרטים, שבתך יש המימוז, לא ברור, לוקח זמן לחבר את הקצוות וזה, דווקא זה, כשעושים את זה טוב, אני אוהב את זה. אני מאוד אוהב את זה, כי א', יש שם צילומים מדהימים, הוא הביא את הצלם עם מנו לובצקי, שגם צריכה באוסקר,
זה מדהים איך מביאים את הקולנוע לטלוויזיה.
צלם מדהים, והוא במים מדהים, יש שם צילומים, וואו, באמת, אני מאוד אוהב את זה. המשחק, חבל הזמן. זה מותחן שהוא מצולם טוב, הוא משוחק טוב, הוא מעלה הרבה שאלות על מה היא האמת, ועל נקמה, ונקודות מבט, ומניפולציות, וכל מיני דברים כאלה. אני מאוד נהנה. אני חושב שההתחלה הייתה מעולה, הפרק שניים האחרונים, אני חושב שהם טיפה, שזה נפלט מתח, אבל אני מחכה לראות איך זה ייגמר. סך הכל אנחנו, אני רואה עם מיכל, מאוד נהנים מזה. יש שם גם, דעתי, בפרק 2 או 3, יש שם את אחד מהצנות הסקסיות הטובות ביותר שראיתי פעם בקולנוע, עם זאת ששחקת קייט בלנשט הצעירה, קוראים לה לילה ג'ורג' לשחקנית. מדהים, יש שם צנות באמת ממש טובות. זהו, דיסקליימר באפל טיווי, אני ממליץ.
אתה לא רוצה להגיד שתי מילים על מה זה?
לא עושה ספוילרים, אבל בוא נגיד, זה על זוג נשוי, האישה, קייט בלנשט, היא יוצרת דוקומנטרית, והיא...
עברה רודף אחריה.
יש סוד מעבר, כן, בדיוק, שנחשף במהלך הסדרה.
אז אני ראיתי, התחלתי לראות, ראיתי את הפרק הראשון, השני, אמרתי, אוקיי, אני אדבר על זה, ואז ראיתי את השלישי, ואז אמרתי, אוקיי, רגע, אני לא בטוח שאני רוצה לדבר על זה, כי אני לא יודע מה יש לי להגיד, כי... אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שהאיכות היא לא אחידה. יש שני פרקים ממש ממש טובים ומושכים, ואז פתאום השלישי והרביעי טיפה יורד, החמישי חשבתי שהיה יותר טוב, אז לא, לא, הרגשתי שהאיכות היא לא אחידה, ואמרתי, אני אחכה עוד איזה פרק שתיים, שאני אדע מה אני רוצה להגיד, והאם אני רוצה להמליץ. נכון לעכשיו אני לא בטוח. כאילו, אתה ממליץ,
כי אני נהנה מהמסע.
אבל אני באמצע...
אני לא יודע איך יאסוף, אבל אני נהנה מהמסע.
אני באמצע קצת... לא אהבתי מה שראיתי.
אני מרגיש שאני יודע לאן זה הולך, כן?
אני לא, אני מרגיש שאין לי, שזה הולך להתפוצץ לכיוונים שונים, שאני לא יודע למה.
אני מקווה שזה יפתיע אותי, אבל אני חושב שאני יודע לאן זה
הולך. בסדר.
אבל תשמע, המשחק מעולה, הצילום מעולה, עלילה מעניינת, היא כן מותחת, כן מעניינת לראות איך זה unfold.
כן, אני חשבתי שבפרקים השלישי והרביעי, העלילה לא התפתחה נכון, או לא הייתה מאוד טבעית. אנשים עשו שם...
דברים שלא בטוח שהיינו מתנהגים ככה, נכון.
אז קצת לא אהבתי את זה. אוקיי, אז זה דיסקליימר.
דיסקליימר אפל טבעי. דבר הבא שאני רואה, קומדיה בנטפליקס שנקראת, אף אחד לא רוצה את זה. Nobody wants this, נדמה לי כמו זה באנגלית.
אני לא רואה קומדיות.
כמו שוכחת כבר היום. האמת שקודם לי שקוראים לזה בעברית משהו אחר, Nobody wants this באנגלית, ובעברית קוראים לזה משהו אחר, דומה. זה קומדיה רומנטית, מתוקה, כיפית, נטפליקס. סיפור אהבה בין רב צעיר וקריזמטי, לבין פודקסטרית חמודה, שיש לה פודקאסט על סקס ומערכות יחסים. המכחבים שם אדם ברודי, ששיחק בסדרה שנקראת דאוסי, קריסטן בל, שיחקה בפורגטינג סרה מרשל, היא בוורוניקה מרס, מי שראה, והיא גם המדבבת של אנה מנשבורת הקרח. זה מבוסס על סיפור אמיתי. היוצרת בחורה בשם ארין פוסטר, שהיא באמת על הפודקאסט, על מערכות יחסים, והיא תאהבה ברב, והתחתנו, אז זה מבוסס סיפור אמיתי על הסיפור שלה. כמו בכל קומדיה רומנטית, פה הדרמה היא, אתה יודע, יש קונפליקט, נכון? שמניע את העלילה. הקונפליקט פה זה שהוא רב יהודי, והיא שיקסה. כן. אהובתו הגויה. והרבה מציר העלילה והקונפליקט נעים על הקטע הזה.
סרט או סדרה?
סדרה.
אוקיי.
סדרה, 8 פרקים נדמה לי. כן, 8 נדמה לי. קצרים, חצי שעה פרק, ראיתי כבר את כולם, נחמד מאוד. יש הרבה מאוד קריזמה לשחקנים וכימיה. כימיה ממש טובה ביניהם, מאוד מושכת את הצפייה. היא כלילה, זה כזה כיף לצפות בה כזה, מאוד בינג'ית, ממכרת כזה מפרק לפרק. הפרקים הראשונים יותר סוחפים, לקראת האמצע, כמו שגם נאמר קצת לדיסקליימר, אני הרגשתי לדפק קצת לקומדיה רומנטית יותר שגרתית, אתה יודע, כבר עברו את הקונפליקטים העיקריים של הרבי והנוצריה, אבל פתאום, אתה יודע, הדמות משנה נכנסות קצת כמו בכל קומדיה, פתאום האחות שלה, האח שלו, המשפחות, החברים, קצת נהיה קצת יותר מיינסטרים כזה, למרות שקראת הסוף היא חזרה, עוד בחוזרת להיות קצת יותר מעניינת, זהו, היא חודשה לעונה שנייה, נגמרה העונה ראשונה, וכבר הודיעו שהיא חודש לעונה שנייה, וגם בסוף הפרק האחרון כבר רשום, אתה יודע, שזה ימשך.
נטפליקס, לך תדע.
סדרה חמודה.
זה בטח גם קשור לכמה עולה כל פרק, להבדיל מ... כאוס,
כן,
שהיא מצולמת טוב, היא מאוד צבעונית, היא עולה הרבה כסף וזה, ופה...
יכול להיות, דרך אגב, השחקן אדם ברודי הוא גם יהודי, אז יש לשחק את הרב. חמודים, יש בהן אצלנות טובות, הם זה, הם כאילו...
יש לו אף גדול.
כן, אז זהו, אז זה Nobody Wants This בנטפליקס, שאני לא זוכר כמו זה בעברית, אבל משהו דומה ל...
אוקיי.
זהו, דבר הבא שאני רואה, חברה עונה נוספת למאסטר שף, עכשיו הריאליטי בערוץ 12, עשו עכשיו עונה שהם קוראו לה עונה תבחרת החלומות.
עונה 12?
יש מצב.
אוקיי.
אבל זו עונה קצת מוזרה, כי אתה יודע, עשו כזה עונת כאילו VIP כזאת, אבל למה היא מוזרה? הביאו 11 מתמודדים בולטים מהעונות הקודמות לעונה הזאת, והביאו גם שינו את הרכב השופטים לעונה הזאת, אז השאירו את רותי ברודו שהייתה שועדת בעונה האחרונה, אולי שתי עונות אחרונות, הביאו את מיכל אנסקי שכבר פרשה והחזירו אותה עכשיו לכס השופטת, היא מובילה גם את החבר השופטים, והביאו שני שופטים חדשים, יובל בן עירייה, שף, ואבי ביטון, שני שפים חדשים שהם עכשיו שופטים, אז כאילו, בדרך כלל מה שחדש זה המתמודדים והשופטים הם הקבועים, אז עכשיו הביאו מתמודדים מהוותיקים ושופטים חדשים רובה. מה שהם עוד שינו, בגלל שהם מתמודדים כידועים ומעונות קודמות, אז אין אודישנים. בעצם בנו את הנבחרת. עכשיו, זה נורא מוזר, כי מאסטר שף בנויה בערך חצי מעונה ואודישנים, וכל הסיפורים הקוראי לב, ואתה מכיר את הדמויות, ומתחבר אליהם דרך האודישן, ודרך... ופה אין את זה, הם כאילו מתחילים ישרת את הנבחרת, כאילו. אז אין סיפורים חדשים ודמויות חדשות. הביאו את השפים הידועים, אהרוני, חיים, בטח יראו באחד הפרקים הבאים מיאל שני וכולי. הרגשה קצת לסחוט את הלימון, ממש כאילו, אין פה חידוש, זה עונה פחות מוצלחת לדעתי מעונות של מאסטר שף שיש בהם זה. אבל אתה יודע, מנסים כמובן לרכב על המנות המיוחדות וזה, והדחות, אבל חסר לה, לדעתי זה פחות סוחף מעונות קודמות, ואני אוהב, אני לא רואה הרבה ריאליטי, אמרתי, אני רואה מרוץ המיליון ומאסטר שף פחות יותר, זה מה שאני רואה.
אתה רואה בערך מיליון אחוז יותר ממני.
כן, מ-FP2, מאשר 0, אתה אומר זה, כן. כן, אז זהו, זה לגבי...
אבי לוי היה בעונה הראשונה?
לא היה באף עונה. לא, אבי לוי היה מתמודד.
כן,
זה אבי ביטון.
לא, זה מדבר על אבי לוי.
לא עונה ראשונה.
לא עונה ראשונה?
עונה ראשונה לא ראיתי דרך אגב, אז הוא לא היה, אבל הוא היה בעונה אולי 2 או 3. יש לו מסעדה, המוציא בירושלים.
הייתי שם.
כן, גם אני.
אז אני רוצה להגיד שכוכב נולד ראיתי את נינת, ומאסטר שף ראיתי את אבי לוי, וזהו, כאילו, עונה אחת לכל ריאליטי.
יפה.
אני חושב שהישרדות אפילו גם ראיתי עונה אחת.
וואלה.
אני, לדעתי כן. אולי לא את כל העונה, אבל יש לי...
דן מנו כזה.
בדיוק, דן מנו. דן מנו היה.
כן, יפה. טוב, עוד מה שחזר זה באפל טיווי שוב, עונה שנייה לסדרה Shrinking.
עם...
אריסון פורד.
כן.
ראית את העונה הקודם?
לא.
דיברנו?
לא.
דיברתי
קומדיה.
עליה.
לא ראיתי.
כן, אני דיברתי עליה. אז זאת העונה שנייה לקומדיה מבית אפל טיווי, ג'ייסון סיגל, אריסון פורד. אני אזכיר אולי שזה מדובר, בעונה הראשונה דובר בעצם לחבורה של פסיכולוגים שחולקים משרד, והמחות יחסים ביניהם, עם המטופלים שלהם, והם... וגם הרחיבו את זה כמובן לקצת את החיים האישיים שלהם וכולי. העונה הזאת ממשיכה מאיפה שהעונה הקודמת הסתיימה, והיא מתעסקת יותר בהמשך ה-more of the same כזה, ג'ייסון סיגל, הוא הכוכב, אז היחסים שלו עם הבת שלו, עם המטופלים שלו, עם אחת הקולגות שנמצא גם בזוג שלו עכשיו, אז היחסים ביניהם, אריסון פורד, שהוא היה תמיד הזקן הנרגן בעונה הקודמת, הוא ממשיך את הזקן הנרגן, רק ניתה לו בסוף העונה הקודמת בזוג, אז עכשיו זה גם היחסים שלו איתה. המשך הסיפור של המטופלים העונה הקודמת, זה חמוד, המשך חביב כזה, אבל אמרתי, מרגיש כזה קצת המשך של, זה לא רע, כי העונה הקודמת החמודה ונחמד זה, אבל נראה איך זה מתפתח, אם זה ימשיך להיות זה, או שזה כבר מצא את עצמו, אתה יודע, אם אתה מרגיש שסתרון במצות, כמו שאמרתי על מאסטר שף, אז אני מקווה שזה לא יהיה ממצא מדי, התחיל חמוד, נראה איך זה ימשיך, שני דברים אחרונים נדבר עליהם. אחד, אמרתי more of the same, ראיתי...
רגע, על אריסון פורד, שרינקינג, באיזה...
אפל טיווי.
אפל טיווי, אוקיי.
שני דברים אחרונים.
כן.
ראיתי סרט בקולנוע.
אתה רואה הרבה דברים, אוקיי.
אני חוזר לקצב לאט לאט.
כן, כן.
Venom, The Last Dance.
אוקיי.
כן. אז יצא סרט שלישי, Venom, ראיתי אותו בקולנוע. אני אגיד לך מה שטוב בו, הוא רק שעה 49.
רגע, סרט גיבורי על, לא של מרוול, ולא של
סוני.
DC, בדיוק.
כן, אני מזכיר שסוני...
סרט גיבורי על של סוני.
אני מזכיר את ההיסטוריה, סוני, קנו ממרוול, זכויות של ספיידרמן, ניסו, לא הצליחו להרים ספיידרמנים מעניינים, מכרו למרוול את הזכויות להשתמש בספיידרמן ב-MCU, אבל בשביל לא לאבד את הזכויות שלהם על המותג, הם חייבים להוציא סרט פעם בשנה.
ובגלל זה היה את מדאם ווב.
מדאם ווב, ראינו את...
יש את הספיידרמנים המצוירים.
מורביוס, עשינו עליו גם פרק. וקרייבן הצייד עומד לצאת בקרוב, אז זה כל הנבלי על
של... מורביוס ראיתי כי עשינו פרק, ומדאם ווב ראינו...
גם ראינו.
ראיתי כי עשינו פרק.
כן, שני מגורים.
אבל ונום, אתה כבר לא מצליח להכריח אותי לראות, ולכן אני לא הולך לראות.
נכשלתי. טוב, אז חלק מהאמקו הזה מצחיק, קוראים זה SSU, זה סוני ספיידרמן ויוניברס.
אוקיי.
כן, אז שכולל, כמו שאמרת, אדם וייב, מורביוס, קרייבן, הצייד וכו' וכו'. הסרט מתחיל, זה סרט שלישי בסדרה, והאחרון בטרילוגיה של ונום, הוא מתחיל מאיזה מגפין, שהנבל הראשי שקוראים לו נול, שמגן לו אותו אנדי סרקיס דרך אגב, שגם ביים את הסרט הקודם, את ונום הקודם, אז נול צריך להשיג את המגפין הזה, שער הסרט זה ניסיון שלו להשיג אותו, זה העלילה, לא משנה מה המגפין כל כך. הדבר הנחמד בדרך כלל בסרטי ונום, זה אינטראקציה בין תום הרדי לחייזר ונום שחולק את אותו גוף, ובעצם יש ביניהם כזה יחסים סימביוטיים כאלה של...
אהבה סינה.
כן, ונום גורם לעשות דברים שהוא לא רוצה, הוא מחנך קצת את ונום, נותן לתום הרדי פלטפורמה להצגת כישורי המשחק שלו והתזמונים הקומיים. הדבר הזה מוצע לחלוטין בשני הסרטים הקודמים. באמת. ואת הסרט השני דווקא באתי לה בציפיות נמוכות ונהניתי יחסית.
באמת?
אני זוכר, כן, מהשני, היה לי הפתעה לטובה, ועכשיו הייתה לי הפתעה לרעה. כלומר, הרגשתי שזה ממש, אמרתי more of the same מקודם, זה לגמרי, לגמרי more of the same. יש הרבה קוריוזים כאלה, אתה יודע, יש פה שחקנים מוכרים, יהיו שני שחקנים מטד לסו, שהם פה בתפקידי משנה כאלה, יש שחקן ידוע, ריף איפנס, לא יודע אם אתה מכיר אותו, אולי זה אותו בפנים, הוא היה, הוא שחק פעם בספיידרמן המופלא בתור הליזארד, אז עכשיו הוא משחק איזה תימוני כזה שמחפש חייזרים, זרקו פנימה את כל הנושא של אריה 51 בארצות הברית, אתה יודע, המקום הידוע בנבדה שהיו עושים לכאורה לפי תורות הקונספירציות ניסויים בחייזרים, יש, אתה יודע, כמו שבכל הסרטים האחרונים של גיבוריאל, יש איזה פסקול מגניב, פה במקרה זה דנסינג קווין של אבא לצלילי קרב וכו' וכו'. יש שני פוסט קרדיט, שאחרון בהם הוא אחרי 20 דקות של כותרות מייגעות, אז אני לא בטוח שאני
כן
ממיץ לי שצערי, כן? בגדול זה סרט ברומנס כזה, אתה יודע, זה, אבל הברומנס פה זה תום הרדי והחייזר שלו, כן? שעוברים מסע ביחד. הסוף קצת צפוי, אבל לא מצליח להשאיר לדעתי טעם של עוד. זה, חשבתי על זה באיזה מקום, זה קצת דומה ל סרטי או סדרות חייזרים אחרות באיזשהו מקום, זה הזכיר לי קצת את אלף. מצחיק שאני אומר את זה, אבל הרי מה היה באלף? בסוף היה את החייזר חביב כזה, שהגיע לכדור הארץ ולומד להתנהג כמו בן אדם, נכון? מתרבטים אותו, לא לאכול חתולים, להתנהג יותר יפה לבני אדם, בסוף הוא מתברגן, הוא לומד לאהוב את כדור הארץ, לאהוב את הבני אדם, ואת התרבות האנושית. אז כן, זה גם ככה, אתה יודע, הוא מנך קצת ונום, ונום קצת עוזר לו, לומד אותו לא לאכול סתם אנשים, אלא רק אם הם רעים. בקיצור.
לא יהיה רביעי.
לא יהיה רביעי, אני חושב שמראש לא היה אמור להיות, אבל השלישי הוא גם נחשב לדעתי קופתית וביקורתית, אבל נאלצתי לראות כדי האחרון, כדי שאתם לא תצטרכו, אבל זהו, ונום הריקוד האחרון קוראים לו, ולא סתם, זה באמת הריקוד האחרון. הדבר האחרון שדבר עליו, הוא הכי מעניין. ולא רבים יוכלו לראות את זה, אבל אני אדבר על זה בכל זאת. אפל, אפל טיווי, הוציאו פעם ראשונה סרט קצר עלילתי לויז'ן פרו.
וואלה.
הסרט נקרא Submerged. כאילו, סאבמרין, זה זה, זה, זה. הוא מאוד 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 מעניין, אני אספר למה. באפל, בויז'ן פרו, יש בעצם מוד של אימרסיב וידאו. שאתה רואה וידאו, שאתה ממש מרגיש חלק מהצנה. אתה כאילו יושב, מצלמים זה בציום מיוחד, תלת ממדי, זה מקרין לעין שמאל את זווית שמאל, עין ימין יצימי, וזה עושה תלת ממד אמיתי, כמו שלא ראית אף פעם, זה ב-180 מעלות, זה לא 360, עושים זה ב-180, כנראה שקשה להסתכל אחורה כל הזמן, אז 180 זה מספיק יפה. מאוד מרשים, ועד היום עשו על זה רק סרטים דוקומנטריים. אז יש שם על בעלי חיים, על דינוזאורים, על 4 דקות מהאולסטאר האחרון בכדורסל, על ה-NFL וכולי, הרבה הרבה דוקומנטריים, פרקור, בפריז, נחמד. אבל תמיד זה היה סוג של דוקומנטרי. עכשיו פעם שם מצאו סרט הלילתי של 17 דקות, ה-Submerged, העלילה היא צוללת מלחמת העולם השנייה, שמותקפת, ואנשים צריכים לברוח מהצוללת, לצאת החוצה, זה פחות הרע עלילה, לא מאוד מקורית או מעניינת, 17 דקות.
אוקיי, זה לא סרט עלילתי.
כן, כמו פרק קצר בסדרה, כן, אבל זה קטע עלילתי. מה שמאוד מעניין בו, הוא מגדיר מחדש קצת את איך לעשות סרט. כי בחיים לא ראית אף פעם סרט שאתה רואה אותו מנקודת המבט שאתה יושב על הסט. אתה לא רואה שבכולם כולנו ורואים מרחוק סרט, אתה לא במשקפת תלת ממד שזה קצת ריאליסטי, אתה ממש יושב כאילו על הסט, כאילו בכיסא של הצלם, או הבמאי. וזה מגניב, כי צריכים לחשוב מחדש איך מצלמים דברים, תנועת המצלמה צריכה להיות איטית שלא לך בחילה. אתה לא יכול לשים מצלמות בכל מיני מקומות, כי זה 180 מעלות, תראו אותם בזה, אז אתה חייב לשים את המצלמות במקומות מיוחדים. אתה לא יכול להוסיף הרבה פוסט-פרודקשן של אפקטים, כי בגלל כל האימרסיב, אתה צריך לתפוס את זה בזמן אמת. יש סרט ביוטיוב, אני אשים אותו באתר, The Making of, על Submerge.
אתה לא יכול שההתרחשות תהיה בשני הקצוות של 180 מעלות, כי אתה תפספס.
נכון, אבל מה שמצד שני, החוויה הצפייה היא גם שונה, כי אתה מסתכל על משהו, אתה שומע משהו משמאל, אתה מזיז את הראש ורואה משהו משמאל שלא ראית קודם.
כן, קצת כמו בחיים האמיתיים.
בדיוק, אתה קצת כמו בחיים האמיתיים. והביאו לזה במאי ידוע, אני לא מכיר אותו, אבל הוא במאי זוכר אוסקרים, שכח את השם שלו, אבל הוא במאי, כאילו, במאי, גם השחקנים לא ידועים, זה לא השחקנים שאני הכרתי, אבל הפילמייקינג והחוויה היא ייחודית, כאילו כמו שלקחנו זמן להתרגל למשהו חדש כמו סרטי תלת ממד, או אתה יודע, כמו שעברו לסרטים עם קול, לסרטים עם צבע, עברו פה למשהו אחר, לסרטים בתלת ממד שאתה בתוך, immersive, שאתה בתוך הסרט, וזה מצריך באמת לעשות דברים בצורה אחרת לגמרי, מאוד מעניין אם זה ימשיך. אם אפל יצליחו ואחרים אולי לחכו את זה עכשיו, אתה יודע, גם אוקולוס עכשיו, הם יצליחו לחכות ולייצר מזה באמת פלטפורמה שתמשיך לעשות סרטים ועלילתיים, וזה ישנה אולי איך שאנחנו רואים סרטים בעוד 10 שנים מהיום. זה מרתק, באמת, זה כיף לראות כאן, אתה יודע, כל מיני דברים מפרטים, אתה פתאום, אתה קולה דברים שלא קלט, אתה יודע, הגודל של הדמויות, מה זה, ממש מרגיש הרגשה קלסטרופובית להיות בתוך צוללת, עם המצלמה בתוך הצוללת, ושמיים חודרים פנימה ומה אתה עושה, וההבדל הזה בין להיות בתוך צוללת בין לצאת פתאום החוצה, וכל מיני דברים שאתה מרגיש, ותיאורה פתאום שמעבבת לך, ואתה ממש מרגיש, חשבתי, אתה יכול לעשות מזה ז'אנרים, כאילו, סרט אימה כזה הוא באמת מפחיד, ואתה ממש מרגיש בזה, אתה יכול לעשות מזה כל כך הרבה ז'אנרים, ולייצר תחושות שלא יצרת אף פעם בקולנוע, בצורה אמיתית. באמת זה מרתק מהרבה בחינות, אליו דווקא עלילה של הסרט, כמו איך עשו אותו, ואיך אתה חווה אותו, ואיך אתה צופה בו, ואיך אתה מייצר אותו. אז
אתה חושב שאפשר לראות סרט של שעה וחצי כבר?
שאלה טובה, אני חושב שאפשר, אני, תראה, א', זה עדיין, למרות שאני רואה סרטים בוויז'ן פרו, סרטים כמו של שעה וחצי ושעתיים, לא בטוח שזה לכולם זה עדיין מספיק נוח, מבחינת ההנדסת אנוש, ללבוש שעתיים ברצף, אני כן מסדר עם זה, אני חושב שאני חושב שכם, אני יודע שאני חושב שגם קשה להם, שאחרי 20 דקות אמרו בעלה, זה קווה לי, אולי גם בגלל זה יצרו את זה כפרק של 17 דקות, כדי שלא יעיק על אנשים, אם הטכנולוגיה, אתה יודע, הטכנולוגיה גם תשתפר, וזה הולך יותר נוחים וכולי, אז כנראה שזה יהפוך להיות זה, מבחינת החוויה הצפייה, אני חושב שכן, היה כמה קטעים שחשבתי, רגע, האם התנועת מצלמה מהירה מדי, וזה יכול לגרום בחילה, אבל זה ממש היה מעניין לראות איך אתה, גם אתה יודע, אתה מסתכל, אתה שומע, אתה מסתכל צד שני, אתה רוצה פתאום את כל הדברים שלא ראית קודם, כי אתה לא רואה את כל המסך בבת אחת, בניגוד לקולנוע.
כן.
וזה ממש, אתה יודע, הרגשה של, אני לא יודע מה, להיות על במה תיאטרון, אבל על הבמה.
כן. זה עולה כסף?
לא, לא, זה חינם למי שיש, אם רוצית כבר שעות $500 על הוויז'ן פרו.
כן, אתה יודע, יש איזה 30 איש בישראל שקנו את הוויז'ן פרו, ויש אחד מתוכם מאזין לפודקאסט שלנו, אז דיברת עכשיו אליו, וזה אתה.
כן, בדיוק.
זה הפאנל של,
אני מכיר עוד מאזין פודקאסט שיש לו, דרך אגב.
לא, יש איזשהו קונצנזוס שהוויז'ן פרו הוא לא איזו הצלחה גדולה של אפל, כי כמו שאמרנו, היישומים של זה מעטים, זה מאוד מאוד יקר, אני חושב שמנהל הפרויקט התפטר,
מנהל שעבר, מנהל פרויקט עדיין,
כן, בקיצור, כאילו, זה לא איזה אחת מההצלחות הגדולות של אפל, אבל זה מעניין, כלומר, אסור להספיד יותר מדי
את המוצרים של אפל. כן, גם הרבה מהמוצרים של אפל לקח להם זמן עד שהם צברו אותו, גם השעון בהתחלה לא היה הצלחה גדולה, אבל לקח כמה שנים עד שהוא הגיע בדור השלישי רביעי, עד שהוא הגיע להצלחה.
נכון, לא ברמה הזאת, וזו שאלה, האם אפל באמת הדור השני יהיה מחירים אחרים, איכות אחרת, האם יהיה, וגם האם הקונטנט.
כן, הם בדיוק ממשיכים להשקיע בזה, אני לא יודע באיזה קצב וזה, אבל כן, מוצאים כל פרקים חדשים, קונטנט חדש, וזה בעיקר, אני חושב שזה שימוש אחד העיקרים זה צריכה תוכן.
והתחרות, יש תחרות עזה.
כן,
כן. עם המשקפיים החדשים של...
של קווי פייסבוק, אוקולוס, כן.
בדיוק. טוב, מעניין.
התחרות זה טוב, רק אם ייצר יותר תוכן ויותר...
כן.
בסוף, אתה יודע, בסוף ייצאו גם תכנים. זה כמו בסטרימינג, אתה יודע, נטפליק מוצאים דברים שרואים רק אצלהם, אבל זה רק, אתה יודע, זה מעניין גם פה יהיו סרטים שיהיו רק באלה, או יהיו דברים שיוכלו לשתי הפלטפורמות וכולי, אבל...
מה שטוב התחרות, שזה לא אותו מוצר. זה מוצר שעולה בערך שישית, משהו כזה, אבל אתה מקבל חוויה... שהיא אחרת.
כן, אחד יותר מצחק למשחקים, שאני יכול יותר לבאמת צריכת תוכן, ואולי גם פרודקשן, כאילו פרודקטיזציה.
זה לא אותו מוצר, אבל...
כן.
טוב, מעניין.
כן, אבל אני אומר, מבחינת הפילמייקינג והטכנולוגיה, כאילו מעניין, אתה יודע, לקחת במאים שהם באמת יודעים מה לעשות בטכנולוגיה, כמו ג'יימס קמרון, אתה יודע, שהוא מאוד אוהב טכנולוגיה, ויודע לעשות דברים חדשים וזה, שאתה לא לביים איזה משהו בפלטפורמה. כן, כמו אבטאר וזה, אבל אני אומר, זה יכול להיות באמת... זה פעם ראשונה שהוציאו משהו כזה, וזה מאוד מעניין מבחינה, גם הסטורי טלינג, גם ההפקה, וגם החוויה הצפייה, זה משהו אחר שלא ראינו אף פעם, וזה מדהים.
כן, וגם מה יגרור את
מה? גם הרזולוציה, אתה רואה פתאום, אתה רואה קלוז-אפ של בן אדם, הוא לא יודע, חצי מטר ממך, אתה רואה את החטטים בפנים, את הגלייזיה בצורה סופר ריאליסטית, וגם אתה יודע, רזולוציה, 4K כל עין, זה כאילו, וואו.
טוב, אז השאלה גם מה יגרור את מה, אתה יודע, הקונטנט את המחירות, או המחירות את הקונטנט, כי בשעון, אתה אומר, הרבה אנשים קנו, ואז נוצרו אפליקציות, זה מה שהיה בשעון. קודם היו את הקונים, ואחר כך הגיעו אפליקציות, ופה אני מאמין שזה אולי צריך להיות הפוך. הקונטנט העשיר יגרום לזה שאנשים יגידו, אוקיי, שווה לקנות את זה.
כן, תשמע, אם אני יכול לראות מחר משחק NBA שלם בזה, זה וואו, זה לשבת בקורטסייד, זה יותר מקורטסייד, זה על המגרש, ולראות את, אתה יודע, הם עשו...
לא, אבל השאלה אם אתה יכול לעשות את זה פעם בשבוע.
אני יכול לעשות את זה כל יום.
לא, זה מה שאני אומר, אם של פעם בשנה, של קונטנט של פעם בשנה, זה לא שווה, זה לא מצדיק, אבל אם אתה עושה את זה פעם בשבוע, זה...
הם הוציאו 4 דקות מהאולסטאר וויקנד הקודם. זה מדהים, אתה חובב כדורסל, אתה יושב, אתה רואה 4 דקות, את סטף קרי עומד לידך וזורק שלשות, ואת לברון ג'יימס מטביע לך על הפרצוף, כאילו, אתה ממש מרגיש שאתה יושב, אתה יודע, אתה יושב מאחורי הסל, ואתה רואה אותו, אתה קולט את הגודל של הבן אדם הזה, כאילו, ואת העוצמה, ובאמת, זה מפחיד. ואם הייתי יכול לראות ככה משחק כדורסל שלם, וואו, זה כאילו שווה זה.
כן.
זה יגיע לשם, וזה יגיע לשם.
כן. אם יהיה קונטנט אחלה, מעולה. בוא נעבור, דיברנו הרבה. בוא נעבור לסרט העיקרי שלנו. אנחנו מדברים על המתמחה.
המתמחה הבא.
כן, החלטנו לראות את המתמחה, כי בעוד 10 ימים הבחירות.
כן, 5 בנובמבר.
רביעי, אני חושב, לא? לא זוכר, או רביעי או חמישי. תלוי שעון ישראל או שעון ארצות הברית. סיפורו של הנשיא לשעבר, ואולי לעתיד, דונלד טראמפ. מתחילת דרכו, כבן הצעיר של משפחת נדלן מהמעמד הבינוני גבוה, דרך ההתאהבות שלו והניסויים שלו לדוגמנית צעירה ויפה בשם איבונה, מערכת היחסים המורכבת שלו עם אבא שלו ובמשפחה שלו, ועד למפגש עם המנטור הבלתי מעורר שלו, עורך הדין האכזר המבריק והידוע לשמצה, רוי כהן, שסלל את דרכו לפסגה והפך את טראמפ לאיש שאמריקה והעולם כולו הכי אוהבים לסנוע או לאהוב. אז זה התקציר של הסרט. הבמאי הוא אלי אבאסי. שחקנים, סבסטיאן סטן מחייל החורף משחק את דונלד טראמפ, וג'רמי סטרונג מיורשים משחק עורך דין אכזרי.
משחק את הדמות שלו מהיורשים.
משהו כזה בערך, כן, בערך. טוב, אז זה בגדול על הסרט. מעניין אותי מאוד לשמוע, מה חשבת על סרט?
צריך להגיד לך, חשבתי שראינו לפני שבועיים סרט על ליצן אקצנטרי, שיש לו עדת מעריצים שמוכנים לחולל כאוס ומאומה כאשר הדברים לא קורים בהתאם לרצונם. כן, אבל מפיק לדבר על המתמחה, נכון?
כן, יפה.
ג'וקר 2. טוב, אז שנייה לפני הסרט יש אולי רק להגיד, היה ניסיון מצד טראמפ ו... ויודע, קמפיין שלו למנוע את הפצת הסרט ערב הבחירות, בתור, אתה יודע, זה גם טענו שזה לא נכון, וגם שתתערבו בבחירות, ובית משפט, הם לא הצליחו בסוף למנוע את זה.
אבל אפשר להגיד שלא היה פשוט להפיץ את הסרט.
נכון.
לא כולם רצו, אתה יודע, אתה מפיץ סרט ש... תכף נדבר על זה, יכול להיות שאומר דברים רעים על אולי הנשיא הבא, אבל אתה קצת מסתבך.
כן.
אם מישהו חזק, ואתה לא רוצה, כאילו, לך...
זה כמו להיות אפיקורס, ואז למות ולגלות שיש אלוהים, ובסה.
כן, זה כמו לשים שלט פרסומת נגד ראש המאפיה, כאילו, יש דברים שאתה לא עושה, נכון? אז זה היה קשה, ובסוף, ממש בדקה ה-90, הם הצליחו למצוא ערוץ הפצה, וזה מקרי, זה לא שהם כיוונו את זה לבחירות, הסרט היה מוכן לפני הרבה זמן.
כן.
אבל יצא ככה, שהוא לפני הבחירות.
טוב, אז אני חושב שהיה משחק ממש טוב של סבסטיאן סטן, הוא מצליח את דעתי ממש לאמץ את המניירות של טראמפ, וגם עובר איזה תהליך, זה מאוד יפה. הסרט, אני אמרת, הוא עוסק בעיקר בתחילת דרכו של טראמפ, שנות ה-70 וה-80, הוא לא מגיע לשנים אחרי זה, ובעיקר על מעלה, תהליך שהוא עבר מאיזה איש נדלן מתחיל וקצת מעוסס כזה.
זה סיפור האוריג'ן, זה לא
איך הוא... כן, בדיוק, זה האוריג'ן סטורי של הנבל על או אנטי גיבור.
זה לא איך הוא הפך להיות הנשיא.
כן,
בדיוק. זה איך הוא הפך להיות דונלד טראמפ.
בדיוק. אתה יודע, הוא היה בן חסות של אביו בהתחלה ונהיה טייקון חסר רחמים בסוף. וכמו שאמרת, הסרט מתרכז בעיקר בחניכה שלו, במנטורי שלו, המתמחה אפרופו, כן? דרך אגב, רוי כהן, אתה הכרת את הסיפור שלו לפני זה?
ושאר, לא.
גם אני לא. מה? כאילו זה היה לי הפתעה, בכלל לא הכרתי שטראמפ ככה התחיל. והסרט גם בעיקר סרט של, על השינוי שטראמפ עובר, כאילו הרבה מאוד על זה.
אני רק רוצה להגיד שאני תרבותית, אני יותר מכיר את האוריג'ן סטורי של יצחק הרצוג. כאילו, אתה, אתה יודע, אני לא טורח להכיר את האוריג'ן סטורי של קמלה האריס. כן, אז כאילו, זה ברור שאני לא מכיר את רוי כהן.
כן, אני חושב בסופו של דבר זה סרט מעניין, אני חושב שהוא סרט יותר, הוא אפילו מרתק, אני חושב שהוא רלוונטי מאוד, הוא מעורר מחשבה גם על, הוא עוסק מאוד בתרבות האמריקאית, כן, יותר מהכל.
של התרבות של להצליח.
להצליח, כן. מה צריך בשביל להצליח, בשביל כן. להגשים את החלום האמריקאי, כן. שלושת הקפים, כוח, כסף וכבוד, כן, הגשמת החלום האמריקאי, הוא גם, יש לו סגנון צילום מעניין, הוא הרבה פעמים קצת נראה סגנון סוד ה-70-80 כזה, משהו מגורן כזה, שסרט טלוויזיה, מאוד נחמד. אני נהייתי ממנו, אני חושב שהוא סרט טוב, אני גם לא יצאתי כל כך בתחושה, אני נורא חשבתי שזה סרט שהוא אנטי טראמפ, ואני לא חושב שהוא כזה, דבר זה קצת בספוילרים, אני חושב שהוא, שמעריצי טראמפ יכולים למצוא בו הרבה גם הנאה וגאווה בווינר אחרי הכל, כאילו, אז זה, לא, אני חושב שסרט טוב, סרט טוב, סרט מעניין, סרט אמרנו רלוונטי, מומלץ, משחק טוב, היה בחירה טובה לדעתי.
יפה, אני די מסכים איתך, כי אני, שזה היה מרתק לראות את הדמות של טראמפ גדלה להיות מה שאנחנו מכירים היום, כמו שאתה אומר, רוי כהן, אני לא הכרתי את הסיפור, ומה שהיה מעניין זה לראות שהוא לא משטיח את הדמות, כי נכון. דונלד טראמפ, אנחנו מכירים אותו היום, קל מאוד היה להפוך אותו לקריקטורה. זה ממש קלאסי, אתה יכול לראות את הסרט שהופך אותו לקריקטורה, והוא לא עשה את זה,
נכון.
הוא מראה בעצם את המחיר שטראמפ משלם על מישהו, ובאמת בן אדם שרוצה בכל מחיר לנצח, מכיר בזה שיש לו חולשות, ומנסה לחפות עליהם בצורות, ואני חושב שזה סיפור אמיתי, ואני חושב שזה הפך אותו, באמת זה היה מרתק, ישבתי וממש נחל, זה לא סרט דוקומנטרי, כי אתה יודע, מבוסס על סיפור אמיתי, נכון. ואתה לא יודע עד כמה הדברים שאתה רואה, כמה מהם...
קרו באמת,
נכון, כן. אבל זה היה מרתק.
או קרו בצורה הזאת, כן.
זה היה מרתק לראות. אני אגיד עוד משהו על הצילום, שהוא באמת, הוא מתאים את עצמו לתקופה. מתחיל במגורן, וכשהצילום לקראת שנות ה-80 הפך להיות צילום של וידאו, אז יש קטעים שהוא הופך להיות הצילום החד והענקי הזה, היותר
כן,
מדי,
כן.
והרך, של צילום וידאו, וזה קורה כאילו ככה שאתה חצי שם לב לזה, וזה היה מאוד יפה לראות איך שהצילום הוא בהתאם ל...
ראיתי שם שכנים, הוא מאמץ באמת יותר מהמנירות של טראמפ, עם מתנות ידיים, עם ה-tremendous וכל ה... אתה יודע, הביטויים.
אבל מהצד השני, אני חושב שסבסטיאן סטן עשה בחירה מאוד מודעת, לא לחכות את טראמפ. הוא לא חיכה אותו, אלא חוץ מהשיער, הוא לא מחכה את טראמפ, ואני חושב שזה מוצדק כי... אנחנו מכירים את טראמפ יותר מדי. וכל ניסיון שלו לחכות אותו, היינו אומרים, לא, הוא לא עשה את זה מספיק טוב. ופה הוא אומר מראש, אתם יודעים מה? אני אפילו לא אנסה. אני אשחק את עצמי, אולי אם אני רק כזאת אחת או שתיים, אבל, והוא לא עושה חיקוי של טראמפ.
למרות שלא ראינו מספיק, אני לא זוכר, אני מספיק טראמפ בשנות ה-80.
כן, זה נכון, אבל הוא היה יכול לעשות חיקוי שלו היום, והוא לא, הוא לא עושה את זה.
וצריכים לזכור שטראמפ בשנות ה-80, היה דמות הערצה, היום הוא מאוד נשוי במחלוקת, וכל מה שקודם יש לי, אז הוא היה דמות להערצה, היה לנדלן מאוד מצליח, עשה דמות לחיקוי, הרבה כסף, לפני אפרנטיס בטלוויזיה, וזה היה, אתה יודע, סיפורים על דונלד טראמפ, שפשט הרגל וחזר, וכאילו, טראמפ טאוור והצלחות והקזינו, הוא היה דמות להערצה, בתור ילד את הסיפורים על טראמפ, באמת ניו יורק שמצולמת מאוד יפה שם, והשחזור של ניו יורק שנות ה-70 וה-80, ועוד לפני התקופה של ג'וליאני וכל זה, כאילו...
כן. עכשיו, אני אגיד שני דברים, ברור, אתה סיפרת לי בפרק הקודם, בסוף הפרק סיפרת לי על מה זה המתמחה.
כן, כן, על אפרנטיס.
די ברור שפה המתמחה זה דונלד טראמפ, הוא המתמחה של רוי כהן, ועל זה רציתי להגיד שלדעתי, ג'רמי סטרונג זה אוסקר.
כן, כן.
פשוט גונב את ההצגה.
גם זה בא לי על סטן משחק מעולה. מעולה.
לא, אמרתי.
גם שניהם יכול להיות מועמדים.
וגם הבחירה שלו איך לשחק את טראמפ, אמרתי, הייתה בחירה מצוינת. אבל בחצי הראשון, לדעתי, ג'רמי סטרונג גונב את המשחק כדמות סופורטינג אקטור, כדמות משנה. ואני חושב שהוא משחק מדהים. נכון. ג'רמי סטרונג עושה עבודה טובה, לדעתי, אוסקר, מעניין אם אני אתבדה בעוד כמה חודשים.
לא, יש מצב.
אבל בסך הכל סרט מעולה, ממש, כן. ממש סרט טוב. אפשר לעבור לספוילרים, ובואו נדבר גם על על האפקט שלו, אז זה מעניין. אז אני רק אגיד לגבי העלילה, אתה קצת הזכרת את זה, זה עוקב אחרי טראמפ במשך עשור, משנות ה-70, הוא מתחיל כגובה חובות בחברה של אבא שלו, עד שהוא הופך לאל נדלן כזה, ומקים את הפרויקט הכי שבתני שלו, של להפוך מלון באזור שופע פשע וזנות ליד התחנה המרכזית, הסנטרל סטיישן בניו יורק, שפעם כזה אף אחד לא רוצה בכלל להתקרב לשם, והוא יש לו חזון שלו, זה יהיה מרכז העסקים של ניו יורק המתחדשת, והופך אותו למלון יוקרתי שקורא לעצמו על שמו, כי הוא מגלומן כמו שהוא.
הוא הופך להיות מגלומן עם הזמן, לאורך הסרט הרי הוא הופך מהגובה חובות המאוסס.
ורוי כהן בעצם מגדל אותו, לוקח אותו, רואה את הפוטנציאל שיש לו ומגדל אותו, ויש ביניהם איזה מייחסים כאלה של תן וכך, כשרוי כהן מלמד אותו איך להיות אכזר ואיך הוא מחליק את הדרך שלו להצלחה, שהיא לא תמיד, היא הולכת ליד הדברים שחוקיים לעשות, ורוי כהן אומר, אני ארוויח מזה שכשהוא יתפרסם, אז אני אהיה עורך דין של בן אדם מפורסם, אז זה מין כאלה יחסי תן וכך.
מה שמעניין... אני יודע שהאמריקאים מכירים את רוי כהן, כמו שאמרת, אתה מכיר את הרצוג, כדי האמריקאים ממוצע מכיר את הסיפורים.
כי הוא אחר כך היה לו משפטים, הוא נאשם.
כן, הסדרות טלוויזיה עליו.
כן. ומה שמעניין, באמת, שאלה שאתה שאלת, האם הסרט יעזור לו בדרך לנשיאות, או פוגע בו?
נכון.
אז מה אתה חושב?
נכון, זה לא יזיז.
זה לא משנה. כן, אני מסכים איתך. אני חושב שמי שלא מתכנן להצביע לטראמפ,
לא ישנה דעתו.
כשהוא יראה את הסרט, הוא לא יגיד, וואו, טראמפ, מדהים, אני עכשיו, כן, מחליט את זה. ומי שמראש החליט שהוא מצביע לטראמפ, אני חושב שהוא יראה את הסרט ויגיד, בסדר, הוא כאילו, אני ידעתי שהבן אדם הזה...
עשה מעצורים.
כן, והוא משיג מה שהוא רוצה,
ואני רוצה להשיג כזה.
והוא מצליחן. אני רוצה נשיא מצליחן, שמצליח להזיז דברים ולעשות דברים. ואני חושב שה3% המתלבטים, זה יתחלק חצי-חצי, או שלא יהיה אכפת להם, או שחצי יגיד כן, הוא מושחת ואני לא מצביע לו, או שהוא יגיד כן, הוא מצליחן. קצור, הסרט הוא... הוא לא נגדו, הוא מתאר בן אדם שהוא מאוד מאוד מצליח, ושהוא הולך בשטח האפור של...
נכון, נכון, ולמדתי, אנשים שאוהבים את טראמפ יראו, יגידו וואלה איזה ווינר ואיזה מלך, ואני שלא אוהב, בוא נראה איזה בן אדם חלעה וענס.
עכשיו הוא לא בן אדם נחמד.
לא.
הוא לא, הוא בן אדם מגעיל.
כן, תמיד היה.
ואנשים אומרים, כן, אני רוצה נשיא שיהיה חזק ולא יבחול בשום אמצעי בשביל להפוך. להשיג
את המטרה, to make America great again.
בדיוק, ומצידי לא אכפת לי באיזה אמצעים הוא יעשה את זה, אז כל אחד איכשהו הגיע מהבית, ולכן זה בכלל לא משנה.
אני דרך אגב, יש כמה סיפורים שלא הכרתי מה... יש כמה דברים, יש סיפורים שלא הכרתי, ויש גם סיפורים שסיפרו אותם בסדר, כאילו בדיעבד, שאתה יודע היום על משהו היה נשיא, וכמו זה, אתה אומר, רגע, זה באמת קרה או שהם מייצרים בדיעבד? למשל, הסיפור על אח שלו לא הכרתי. יש לו הרבה מערכות יחסים עם אח שלו, עם אבא שלו, שהיה לו אח, שהיה טייס, שהיה ביניהם, אתה יודע, מי האח היותר מוצלח, ושאח שלו התאבד, אני לא הכרתי את כל הסיפור הזה. זה מעניין, דמות כל כך ידועה וזה, ולא הכרתי סיפור, תגיד על, על ביידן אתה יודע, סיפורים הבן שלו ששמי, ובן שזה, וזה סיפור טרגי וכו', על טראמפ לא ידעתי את זה.
זה היה קשור למערכות הבחירות, בגלל זה אני יודע את זה על ביידן.
נכון, אבל, אבל זה משהו מאוד פרסם, כן, ואנשים, כן. יודע, הוא סנאטור הרבה שנים והכירו וכו'. אז, וגם עם אבא שלו, אתה יודע, בכלל, אתה הרגשת שהוא לא נותן לאנשים לידו לצמוח. לא לרוי קרוין, שברגע שהמתהפך, המערכת יחסים ביניהם, והוא נהיה הנשיא, ולא לפני הנשיא, שהוא נהיה האיל נדלן המצליח והמצליחה, וטראמפ לא סופר אותו פתאום, עד שהוא רק צריך אותו בסוף, והוא כאילו מחזרה חוזר קצת להתחנף לו, אבל, אבל לא סופר אותו, ויחזר אליו כמו שזה, או אשתו, צבונה, שרצתה להיות חלק
מה... יש את עסקים.
יש את עסקים, ולהיות זה, והוא כאילו ניסה לגמד אותה, והוריד לו ממנה וכו'. יש את הציינה מאוד מדוברת, ציינת האונס. זה מבוסס על, על משהו שהיא תיארה, שקרה במשפט הגירושים שלהם, היא סיפרה את הסיפור הזה, ותיארה מה היה וכו' לפרטיים, וכמובן שהוא הכחיש וכו', ו... שבע שנים לפני שהוא נבחר, לפני שהיא נפטרה, שזה היה בקמפיין ב-2015, בקמפיין נשיאות שלו, היא חזרה בה, הסתייגה ואמרה שלא בדיוק זה לא היה ולא זה, לא יודע, אף אחד לא יודע מה באמת היה, אם,
זה,
אם הסיפור ראשון היה נכון, או הסיפור האחרון היה נכון, כן, דיברו עם במאי הזה, הוא אמר שהוא בוחר לספר את זה כמו שכל אחד ימין למה שהוא רוצה, אבל הוא בוחר לספר את, את הסיפור הראשון ולא את הסיפור השני. אמרנו, יש קטעים שמסבירים בדיבה דברים שקרו, כמו למשל, ההתייחסות לפוליטיקה, יש קמפים שמרמזים או שואלים אותו על פוליטיקה או על להיות נשיא, והוא אומר, כן, הייתי יכול להיות, או זה בכלל לא מעניין אותי, כל מיני כאלה. את שלושת הכללים שכאילו רואים מלמד אותו, ואחרי זה הוא מעץ לו לעצמו, לתקוף בתמיד האויבים שלך, להכחיש כל דבר, לטעון לניצחון גם מפסד את ה... אתה יודע, היום אתה מסכה את זה בהומור, אבל אני לא יודע אם זה באמת היה הכללים שהוא חי לפיהם, או שזה, אתה יודע, דברים שזה. גם סיסמת הבחירות, שהוא אימץ, לא יודע, אני לא יודע, כנראה זה אמיתי, הוא אימץ את סיסמת הבחירות של ריגן. ריגן, את הסיסמה to make America great again, טראמפ אימץ, נכון בקטע אחר, רייגן זה היה על קטע יותר, אני חושב, הטראמפ זה היה יותר לחזור לאמריקה הגדולה, לאומנות וכאלה, רייגן זה היה משהו, אני חושב,
כלכלי.
יותר כלכלי, בדיוק.
כן.
דרך אגב, מה שעוד יצחיק אותי, הוא אימץ גם את הסיסמה של סופרמן, כאילו, הוא דיבר יש מקום על ה-truth, justice in the American way, כאילו, זה הסיסמה של סופרמן חי לפיה. היה עוד נקודה שחשבתי עליה, הסרט התחיל כשרוי מלמד את טראמפ שבאמצעות איומים ותביעה וסחיטה בסוף בלק מייל, הוא מצליח להוציא את המשפחה של טראמפ מהתסבוכת המשפטית, הרי שאימו עליהם שהם
גזענים.
שהם גזענים, שהם לא מזכירים את הדירות שלהם לשחורים, כדי זה היה נכון, ואז הוא איים.
הוא סוחט את השופט, אני חושב, או את התובע.
את התובע בסוף וזה, אבל הוא מתחיל מזה, וטראמפ עצמו ניסה להפעיל לחץ ואיומי תביעה למנוע תפצת הסרט הזה. התכתב לי עם זה. הזכרנו את רייגן, גם ניקסון וגם רייגן מוזכרים בסרט, שני הנשיאים היחידים אחרי שמוזכרים
זה
בסרט.
זה מתחיל בתמונות של ניקסון.
נכון, ונגמר בסוף עם תזכור של רייגן, והסמת בחירות, וגם תמונות של רייגן מהטלוויזיה. ואני חושב שזה לא במקרה, כאילו א', שניים רפובליקנים, אני זוכר נכון, וניקסון היה נשיא שהסתבך בפלילים, כמו טראמפ, רייגן היה שחקן שהפך לנשיא, כמו טראמפ, אז אני חושב שלא במקרה הזכירו דווקא את שניהם.
אז זהו, אני חושב שבאמת להסתכל על הסרט הזה דרך הפריזמה של הבחירות, יתרום לו, לא יתרום לו, מוציא אותו טוב, מוציא אותו רע, אני חושב שזה קצת עושה עוול לסרט, כי בסוף, כמו שאתה אומר, זה סרט סמי דוקומנטרי על בן אדם ועל ההצלחה, וראינו עוד כאלה, זה לא פעם ראשונה
נכון,
שאתה רואה,
נכון.
סרט על בן אדם בארצות הברית, על The American Way.
ראינו את זה הרבה על הייטק, על סרטי הייטק, על סטיב ג'ובס, על צוקרברג, על איך קוראים לו הישראלי שעשה את WeWork, אדם...
נוימן.
נוימן, כן.
נכון. וזה עוד סיפור אחד כזה, במקרה על, על, על הנשיא, אבל לא חייבים, אני חושב שזה יכול טיפה לעשות עוול, כי אני חושב שהסיפור הוא טוב, והמשחק הוא מצוין, והבחירות האומנותיות, גם של, של הצילום, ובסך הכל בגלל זה, אני חושב שהייתי ממליץ ללכת לראות הסרט, זה גם רלוונטי, נכון. אבל גם סרט לא רע בכלל.
כן. אני חשבתי גם עם, על נקודה, כאילו, אם היה אפשר, או היו עושים סרט ישראלי, דומה, כאילו, על ביבי, או על, לא יודע, אפשר דמות אחרת, על גולדה עשו, אבל זה לא בדיוק היה אוריג'ן סטורי, זה היה יותר נכון. על גולדה במלחמה.
זה מעניין לראות מעניין מאיפה לראות הבן בדיוק. אדם...
איך הוא צמח, ומה הפך אותו למשהו, והדברים כן. שהוא בחיים, כאילו... אז כאילו אמרתי, וואלה, האם היו עושים סרט על מנהיג ישראלי ככה, בקטע של...
אתה יודע, תרצה או לא תרצה, נתניהו זה ה...
הטראמפ הישראלי.
הראש הממשלה הכי מצליח שהיה פה אי פעם.
כן, אובייקטיבית, כן.
לא יעזור.
של זמן לשלטון וכו'.
לגמרי, אז מאיפה מגיע הדרייב להיות ראש ממשלה? זה לא תפקיד קל.
כן.
זה לא תפקיד קל, זה תפקיד בעומסים מטורפים, והוא לא מסכים לעזוב. מאיפה זה הגיע? זה באמת מעניין לדעת, מאיפה זה מגיע הדרייב הזה להצליח בכל מחיר, נגד כוחות מאוד מאוד סוג של, נכון? כן,
כן, צריך עוד מי יגלם אותו רק.
כן, איך קוראים?
מריאנו.
לא, ססון גבאי.
רמי אויברגר.
כן, כן. טוב, יפה, אני שמח שאהבת.
כן, גם אתה.
כן.
גם אני שמח שאתה אהבת. אני כבר אתה מכיר, תמיד מישהו מאחל לך משהו, אתה אומר לו גם אתה, כאילו, שיהיה יום טוב גם לך, שטסתי באחרונה לחול, וזה תופע מה שיהיה חטיסה נעימה, אמרתי לו גם לך, למוכר באודיוטי פרי, אמרתי, אוקיי, זה פחות מתאים כאן.
יש לנו בעיה
לעוד
שבועיים, ננסה לראות משהו, אנחנו לא יודעים מה.
כן, אנחנו עוד בהתלבטות.
בדיוק. בסדר, יש לנו שבועיים להחליט. את הפרק הזה, אורן ערך, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם חשבתי שהפודקאסט מעניין, שתפו אותם חברים, דרגו אותו באפליקציה. וזה סיימנו, לא יום נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.